אחיה.
לא קוראים לו
לשמוע, אבל... טוב, יאללה, רבותיי, אנחנו מדי גליזים של הנושא שבו אנחנו נפקים. טוב, אתם יודעים שאני מכרו להקדמות, אז למדתי לא יותר להקדמות, אז... אז אנחנו... אל תמנעו ממני מזה 10 שניות של הקדמה. אתם יודעים, כאילו, רבי נחמן אי אפשר ללמד אותו בנושאים, זה בדיחה. כאילו, הוא כותב באיזשהו מקום שהתורה שלו היא כמו כדור. בשפה אחרת כמו פקעת וצמר. כאילו, אתה משך באיזשהו חוט, כל החוט, הכל מחובר. זאת אומרת, כל תורה עוסקת בהרבה הרבה נושאים, והרבה פעמים, לכן, שוב, אם אתה רוצה ללמוד לפי נושאים, צריך לשזור המון דברים ביחד, מה שאנחנו הבטחנו שאנחנו לא נעשה. אז תבינו שהלימוד הנושאי שלנו הוא בערבון מוגבל, אנחנו לא נהיה רממיסטים כאלה שהכל מסודר, אלא זה יהיה קצת... יהיה פה הרבה בלגן, בדיוק. לא הרבה, אבל יהיה פה קצת...
כאילו
אתה יודע מה ההקשר. קצת בלעית, נכנסת טוב. אז בעזרת השם אני מקווה שאנחנו נסתדר וזה יהיה מעניין וחשוב ומועיל, אבל תבינו שעם כל הניסיון של להיות אדם מסודר, רבי נחמן מתקומם נגד ה... אנחנו איש של נס, של בלגן, לא של... לא של סדר, אז הדברים ככה גלישו, הגלישו מהסיר שאני אדחוף אותם פנים. טוב, לכן המסלול שלנו נתחיל בתורה שהיא תורה מאוד מוכרת, שבוודאי שכולכם כבר נגעתם בה איכשהו בחייכם עלי האדמות, נכון?
כן.
כן, בטוח, אוקיי. פה ושם נגעתם בתורה הזאת. תגיד, תשימו לב שיחסית לתורות אחרות של רבי נחמן היא מובנית ומסודרת, ועם הרבה פחות הבחינת, שזה אומר שכנראה לרבי נחמן היה, בכל זאת חשוב פה לומר איזושהי משנה סדורה. דבר מעניין.
או שהתפלק לו.
מה?
או שהתפלק לו.
לא. ושימו לב שהיא גם בוא אל... זאת אומרת...
כן, דווקא נגיד רבי נתן לפני כתם אורח, חשוב לו להדגיש שזה כל הבחינות האלה, זה בניין שלם.
לא, אמרנו, שוב, ודאי, זה מה שאמרנו, שוב, זה אומר, המחשבה של רבי נחמן היא לא מחשבה, לא יודע מה, זה לא אוסף הבלחות, לא, בוודאי שאתה יכול בהחלט לראות שהוא בונה, הוא כן בונה איזשהו משהו דרך... הרבה תורות ועוד חומרים שמתרכבים להם ביחד, אבל הוא בפירוש לא ניסה, אוקיי, לשים את הכל ככה בצורה מסודרת, אלא באמת זרוק קצת פה, קצת שם, בשביל לומר לך שהעולם שלנו לא כזה מובן ומסודר. טוב, אז באמת בוא נתחיל בתורה הזאת, ומשם אנחנו נעבור קצת לסיפור עם חכם ותם, ונסה כאילו לעבור יחידה, אבל סך הכל זה טוב. עכשיו כמובן, זאת הקדמה האחרונה שלי באמת. כמובן, תביאו אתכם ניקוטי המוהר"ן או סיפורי מעשיות, אנחנו לא נביא יותר דפים, חוץ אם יקרה לנו משהו ככה מאוד מסוים להביא. עכשיו, מה שבאמת מאוד מאוד חשוב, לזכור שאת הקדמה הראשונה שהתחלנו אותה, והיא שאנחנו קוראים את רבי נחמן באופן ההיסטורי, זאת אומרת, אנחנו קוראים את רבי נחמן כאילו שהוא מדבר למציאות שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו נצדיק את הדבר הזה תוך כדי קריאה. כאשר נתברך מחמת רחמנותו, ברא את העולם. כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות ועד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. עכשיו, אמירה קצת סתומה, אולי קצת מובנת מאליה. אנחנו מכירים הרבה מאוד ביטויים בחכמי הדורות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך רצון להיטיב. אבל המילה רחמים, כבר ידוע, היא משדרת איזושהי קונוטציה אחרת. כן, אני מרחם עליך, אני מראה רחמיי, זה משדר איזשהו סוג של מסכנות.
פסימיות.
כן, פסימיות שאנחנו כנראה, אבל נראה איך היא מבוססת היטב. ואם אנחנו נקפוץ לדי סוף התורה, אנחנו נראה שהיא סוגרת את נושא, היא בסופו של דבר סוגרת את נושא הרחמים שיש או אין בעולם, אבל בינתיים משאיר את הדבר הזה בצד. אם תסתכלו בפסקה ו' באמצעה פחות או יותר, פסקה די ארוכה, כן.
אני חושב שהמילה רחמים זה יותר פחות אצל ברץ, אבל המילה כמה זה פחות בקונוטציה מתוחדכת, יותר בקונוטציה מאוזנת, כאילו אין דבר כאין טוב ורע, כאילו זה לא עובד בסקאלה הזאת, יש להיות, יש דין וחסר ורחמים, שזה מאזן, כאילו לא, זה לא רע מול טוב, זה פשוט לתת מדי או לצמצם מדי, כאילו.
אבל בנימין, עולה שאלה אם הביטוי רחמים ורחמנות הוא זהה, ואני חושב שלא. אוקיי? זאת השאלה. אז אם תסתכלו שם, שוב, יש פה הרבה מהדורות, טיפה קשה להפנות, אז הוא אומר פה, שוב, הוא חוזר חברה, שהוא מסביר מה זה באוזני בנך ובן בנך, אז הוא, כי במשהו אחר הבריאה, תוכל שם תוכל לספר ולדבר, ולהשיג צמצום רחמנותו שיש בכל דבר, עד כאן רחמי האב על הבן. כן, אבל יש דברים מסוימים שבהם אנחנו לא נוכל למצוא את זה. אתם רואים, רבי נחמן פותח וסוגר את התורה באותו עניין, ועוד נחזור עליו בעזרת השם ונראה את משמעותו החזקה. טוב, וכאשר רצה השם ברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברואו מחמת שהיה הכל אינסוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ולדי צמצום לזה נפח על הפנוי. ובתוך על הפנוי הזה נתבו כל הימים והעמידות שהם בריאת העולם, שנאמר בעץ חיים בתחילתו. וזה חלל פנוי המוכח לבריאת העולם, כי בלי תחלל פנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כאן. עכשיו, עד כאן דברים שהם נמצאים באריזה, בתור תלמידים בשיבת שיח, למדתם פה על פנימיות ותלחנה וכל הדברים האלה, אתם יודעים את הדברים האלה ישר והפוך, נכון? אתה לא קטר חדש, אבל תקליט את החומר, נכון? כן, זאת אומרת, אם אני מצאת את הדברים בצורה הכי הכי שטחית כרגע, הקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא אינסוף, בתוך האינסוף הזה לא יכול להיברא עולם, ולכן הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו לצדדים, נוצר דמות של חלל פנוי, אתם יכולים לדעות את הדבר הזה אולי לרחם, ובתוך החלל הפנוי הזה נוצר הקו, הופיע איזשהו גילוי של אור, ובתוך הקו הזה הפך להיות אדם קדמון שמאורות שיצאו ממנו, יש לנו את העקודים, נקודים וברודים, אנחנו נמצאים פה במהלך מתמיד של צמצומים עד בריאת העולם שלנו באצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת פה כמה וכמה רמות של צמצום שפה לא נגעתי בכולם. אבל האריזה משקיע מעט מאוד אנרגיה בתיאור החלל הפנוי וההיגיון הפנימי שלו. זאת אומרת, עבורו הרבה יותר משמעותי לבוא ולומר שהבריאה לא נעשתה עם איזושהי הופעה של סופיות, הבריאה נעשתה כקו, הבריאה נעשתה כגילוי מאוד מסוים שיש בו למעלה ולמטה, שבמקום אחר, וגם רבי נחמן ידגיל את זה בין סובב, האורות הסובבים שנמצאים מעבר לחלל, שבו הם מעגלים ויש בהם שוויון, לבין האורות של היושב שיש בהם, שוב, את הלמעלה למטה, ימין ושמאל, יש בהם הדרגות ויש בהם בחינות שונות, ואולי אפילו מקום מסוים לתוך הנושא הזה של הרע. זאת אומרת, את להריז על המגמה המרכזית היא מגמה של צמצום. אוקיי? עכשיו, ואם אני לוקח את רבי נחמן בתור בן אדם שהוא נין ונכד, נין ונעשה לבעל שם טוב, בתור בן אדם שהוא בוודאי מכיר ומתכתב את המסורת החסידית, אזי אנחנו מכירים היטב את המסורת החסידית שבאופן עקרוני, כלומר לא בפול בלבדי, אבל היא אומרת שהצמצום הזה הוא לא כפשוטו. הצמצום הזה הוא לא צמצום של הסתלקות, הוא צמצום של התכסות והסתר. זאת אומרת שזה לא שנוצר איזשהו מרחב בלי אלוקות, אלא נוצר פה מרחב שבה האלוקות היא אלוקות מסתתרת, ולכן המגמה שלנו לראות את הדברים בראייה אמיתית, ולראות איזושהי מחשבה נאמרה קוסמיסטית או פנתאיסטית שאומרת השולחן הזה, אתם, כל העולם כולו, כולו נתפס באיזושהי בחינה אחרת, הוא בעצם אלוקות, הוא גילוי של אלוקות. שימו לב לעובדה שרבי נחמן צומח בתוך המסורת הזאת ובונה את תורתו בצורה הפוכה לחלוטין. למרות שהוא לא מנפנף בידיים שהוא חולק על החסידות, הוא עושה את זה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. זאת אומרת, הוא הולך כמו הגרסה הלא חסידית שהצמצום הוא לצורך העניין כי פשוטו
מה זה לא חסידי?
כמו נפש החיים למשל.
כמו נפש
החיים, מה פתאום? אמרתי כמו, לא אמרתי זהה. אוקיי?
לא, צמצום בפשוט, זה נפש.
האנשים
שחושבים שזה
פשוטו זה
הליפה, כן? שוב, המחלוקת היא לא זאת, המחלוקת האמיתית היא מחלוקת אחרת, אבל לא ניגע בה כרגע. בגדול, את הליטאים עדיין עדיף לשים בצד, אולי בנושא הזה איתן אמר ככה שהרבה דברים מתחת לשפם הוא צודק. אני חושב שהוויכוח הוא בין המסורת הקבלית היותר מקובלת לבין התפיסה החסידית שבאיזשהו מקום, כמו בהרבה דברים אחרים, היא באה בעצם להתווכח. עכשיו, השאלה היא כמובן שאלה מאוד גדולה, והיא כבר מתחילה מהצעד הראשון שעושה רבי נחמן.
כן. הוא גם לא מכריע לפי דעתי פה.
אבל עוד שנייה יגיד שכביכול צמצם לקוטם ישר ויש לו הלכות כביכול.
כן.
כאילו הוא עדיין כל פעם, הוא מכניס את זה, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין, כי הוא עדיין מתמודד עם זה, הוא לא...
כן, הוא לא מכריע.
טוב, חבר'ה, אתם יודעים שהמילה כביכול היא... תתחיל למחוק אותה.
אולי זה מסתפים.
כביכול.
לא, שוב...
כביכול צריכים למחוק את זה.
כביכול צריכים למחוק את הכביכול. זאת אומרת, שוב, בוא תראו את האמירה העקרונית שאומר רבי נחמן, שזאת באמת אמירה מדהימה. שוב, מה זה מדהימה? כבר אומר אותה האריזל, אבל האריזל אומר אותה אולי חומרים כבדרך אגב, או לפחות לא עושה מזה עניין. ורבי נחמן עושה מזה את כל העניין. הוא אומר, וזה החלל הפנוי המוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. זאת אומרת, כביכול במקום שבו נמצאת, כלומר כביכול, במקום שבו נמצאת האינסופיות האלוקית, שם האנושי, העולמי, לא יכול להתרחש, הוא לא יכול להתממש, הוא נשאב בגוף הדמרקה, הוא נשאב בתוך האינסופיות האלוקית, והוא כמו טיפה שנפלת לתוך הים ולא בא, לא נדע כי בא אל קרבה. ולכן אנחנו צריכים ליצור, בשביל ליצור עולם אלוקים צריך להסתלק. זאת האמירה המשמעותית, זאת האמירה המשמעותית, אני חושב, שנמצאת פה ברבי נחמן, ואם החסידים מתמודדים עם אותה שאלה, הרי שהתגובה שלהם היא תגובה הפוכה. זאת אומרת, אם הם מסכימים לנקודה הזאת, אז הם באים ואומרים שעכשיו נוצר פה איזשהו משחק. זאת אומרת, האמת היא, אומרים החסידים שבאמת
לא
קולעת כבודו, האמת היא שבאמת אני השם לא שניתי, זאת אומרת האינסופיות תמיד נשארה. זאת אומרת, אם אתה מפחד מהאינסופיות אז הפסדת, כי האינסופיות כבר פה. עכשיו, אז מה ניתן לאדם? ניתן לאדם הבחירה, ההתנסות, האם הוא מקבל את העם הזה שיקרא את העולם של קציף המאיה במונחים הודים, עולם האשליה, שבאמת בו נראה לנו שיש לנו ישות, יש לנו יש, יש לנו חומר, או שאנחנו בעצם מגיעים לתודעה האמיתית שמחזירה את העולם מחדש, כמובן בצורה יותר לא פשטנית, למלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, החסידים לא נבהלים, או להפך, מייחלים לאפשרות של להחזיר את אלוקים חזרה לעולם.
חבדיקים, מדברים על זה כל היום וכל הלילה.
נכון, אבל אתה לא רק הם. הם עשו מזה שיטה, אבל לא רק הם. עכשיו, בואו ננסה לקרוא את הקטע הזה, וזה לפי דעתי מה שמעניק לו את העומק שלו, בתור בן אדם שכותב דברים, כותב את הדברים האלה פחות או יותר בתקופה שבו, אולי אפילו במקרה באותה שנה, שבה, לא סביר, אבל אולי, שבא קאנט ועונה לשאלה מהי הנאורות. וקאנט אומר הנאורות זה העז לדעת. הנאורות, קאנט אומר את זה כאדם דתי, אולי אפילו דתי עדוק, עדוק שנקרא פייטיסט, והוא בא ואומר ידע שאני חוזר עליו כמותו כי הוא לא ידע, ידע שלא הגעתי אליו בכוחות עצמי הוא לא ידע. ולכן הנאורות זה הבגרות של האדם שבא ואומר אני לא סומך יותר באופן עיוור לא על הכומר, לא על לא יודע מה, על הרב, לא על הסמכות הזאת, לא על אבא שלי
ולא על עצמי גם.
לא, כן על עצמי, רק על עצמי, רק על התודעה שלי.
איזה חלקים בעצמי בדיוק
עושה? בסדר, לא משנה, אני סומך על התודעה שלי, על השכל שלי, אני מסוגל להגיע לדברים בלבד. פעם זה אולי היה דבר מזיק, כי פעם היינו ילדים, עכשיו אנחנו ילדים גדולים, יכולים כבר לפרק עם הגפרורים, לא יקרה שום דבר. עכשיו...
ואז בא השואה.
אוקיי. זה היה טוב.
עכשיו נשרף יער, אבל...
כן. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים פה...
אפשר להגיד שנשרף
יער. אנחנו רואים פה בעצם, שהתודעה המודרנית היא תודעה שבאה ואומרת, אני לא יודע את זה בתור תודעת הילד המתבגר. זאת אומרת, אבא זוז, אתה מפריע לי, אתה מטיל עליי איזשהו צל, אני אשתחרר ממך, ואתם יודעים שהשחרור הרבה פעמים זה עם בעיטות וכל מיני צרות כאלה ואחות שעושים להורים, שתצא נשמתם, רק בשביל להראות שאתה מחליט לבד, אוקיי? אתם דברים המפגרים ביותר רק בשביל להחליט שאתה עצמאי. אבל התנועה היא תנועה של השתחררות, שפתאום הילד החמוד הזה, שחיפש כל מיני את אבא שלו ורצה שספר סיפורים ודברים כאלה, פתאום הוא בא ואומר, עזוב, אתה פסה, אתה לא מבין שום דבר, מה אתה מבין בכלל? עכשיו, זה הבגרות שעליה מדבר קאנט, זה המציאות המודרנית, שפתאום אדם מגיע למסקנה שהיא לא הייתה ככה הרבה שנים, שלום הדתי מעיק עליו, לוחץ עליו. שאנחנו צריכים לקחת כל מיני תחומים של החיים שלנו, תחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, ולשחרר אותם מתוך החוקיות הדתית. וממילא גם אנשים כמו קאנט הם עוסקים במודלים של מידור, מודלים של חלל, מודלים שאומרים, פה יש חלל, לפה, זה החדר שלי, לפה אסור להיכנס אבא ואמא, פה גם גרביים לפני 50 שנה, עדיף לא להיכנס לחדר הזה. ובבקשה, בכבוד, בכבוד, אנחנו לא אתאיסטים חס ושלום, זה המקום של הקדוש ברוך הוא. פה אתה יכול להיכנס מעבר לחלל, אבל תן לי את המקום שלי. ופה, אל מול המציאות המודרנית הזאת, יש שתי תשובות, אני מסכים שאולי זה סוג של מעגל ששתי הקצוות נפגשים ייפגשו בסופו של הדבר, אבל אנחנו עוד נפגיש אותם, אני חושב שבשורה התחתונה הם אכן נפגשים, אבל בינתיים לצורך התרגיל בואו נחווה את ההבדלים ביניהם, כי הבדלים ביניהם הם אכן הבדלים תאומיים. הגישה שאנחנו נראה מציג אותה רבי נחמן, המתח שמציג אותו רבי נחמן, כמובן עם הרבה מאוד איסורים שעומת נראה מה הם אומרים, הוא מתח שבא ואומר, נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, לכן הוא בעצמו מצטמצם, הוא לא מחכה שהילדים יעיף אותו מהחדר, הוא נותן להם את הספייס, את המרווח, הוא אומר לרבותיי, בבקשה תשחקו. האמירה החסידית, התגובה היא באמת תגובה שמאפשרת את האוטונומיה האנושית. יוצרת מרחבים מסוימים שבאמת הקדוש ברוך הוא לא עובד בהם, אז לא, מה קורה, מה יהיה? אז אתה יודע, כמובן, תשובה חייבת להינתן לגבי הדברים האלה.
זה יותר קיצוני
כאשר
בואו
תשחקו,
זה האפשרות שלהם לחיות.
ואני עוזב
אתכם,
זה...
זה הקיום שלהם תלוי בזה שלא נמצא שם.
נכון, כביכול. עוד נגיע לזה. עכשיו, מצד שני, התפיסה החסידית באה למה...
מה כביכול, מה חסידות
הכביכול? בסדר. חכו, תראו שהוא חוזר ובגדול. התפיסה החסידית היא רוצה למלא את החלל. התפיסה החסידית היא באה ואומרת בנוסחה מאוד חסידית מאוד מאוד פשוטה, קידוש החומר. והיא אומרת, אנחנו צריכים להקים ישיבות בכל מקום. אנחנו צריכים לקחת את המציאות החולית, אנחנו צריכים לקחת את הקולנוע ולעשות סרט חסידי. כן? לא להגיד חסידי, כאילו, אנחנו לא יכולים לבוא להגיד, יפה, תיצור סרט פליני ברגמן בכבוד. בבקשה. אלא אתה צריך לקחת את העולם החולי הזה ולמצוא בו מחדש את האלוקות. זאת אומרת, אתה צריך בצורה אוטונומית לוותר על האוטונומיה שלך. זה בעצם המהלך החסידי שבמידה רבה ממשיך אותו, לפחות לכאורה, לפחות כביכול, ממשיך אותו גם הרב קוק. הרב קוק לוקח את המרד הציוני, שזה מרד, ואומר לו, כמה טוב שבאת הביתה. ברחת מהבית, הלכת אל הרחוב, ראית שם איזשהו שלט, פה מוכרים צינגלח, נכנסת, שלום, זה המשרד שלי, נעים להכיר. חזרת חזרה לאותו מקום.
זה ברור מה זה עושה, אבל כאילו...
נכון, ברור מה שזה עושה. זאת אומרת, אין ספק שהתנועה הזאת בשורה התחתונה, כאילו, אתם יודעים, הייתה בערב לכבוד ספרי המעולל, הייתה פה חביבה בדיה, ואמרה דברים מאוד מדהימים, רק כאילו החסידות זה תגובה, זה מודרנה יהודית. אבל החסידות לא הצליחה ליצור מודרנה יהודית. לפחות לא בגלגול הראשון שלה. היא לא הצליחה ליצור מודרנה, דבר מאוד מעניין, מחקרים סוציולוגיים. להתפקס באמריקה עם ברוקרים, מתכנתים, מרצים באוניברסיטה ומה שאתם לא רוצים. חרדים. חרדים בנוסח האמריקאי. חסידים, כאילו, חסידים
בארץ.
נכון, גם בארץ זאת עוד לא הופיע בצורה חזקה, אבל זה יופיע. החסיד מוכר נקניקיות. מוכר נעליים. זה הפרדה מאוד ברורה. זאת אומרת, במקרה, כאילו בלארג' הוא כאילו מוכר מחשבים, אבל חסידות לא הצליחה ליצור מודל. כאילו כשהאדמור הזקן היה על הצומת, נפוליאון או הצאר המסופם והמגעיל הזה, הוא בחר בצאר. הרבי יצר מהפך. הרבי יצר תנועה חסידית שהיא תנועה, יוצר מציאות שונה, ולכן הוא גם הכניס לתוך הסיפור הזה מרכיבים נוספים, אבל זה לא, על זה אנחנו לא נדבר עכשיו. דיבר על זה פעם, קצת. אבל באמת, אנחנו רואים, שוב, סוציולוגית, לא צמחה המודרנה הזאת בתוך התגובה החסידית. התגובה, וצריך להרהר היטב, האם המודרנה הזאת תוכל לצמוח גם בתוך חסידי הרב קוק. כלל גדולה, האם הם יוכלו גם הם, האם הכלי הזה של קידוש החומר הוא כלי שמאפשר את התנועה המודרנית הזאת, מה שנקרא ימים יגיד. לפחות בעולם החסידי זה לא עבד. עכשיו, האם רבי נחמן עסוק, זה הבדל עצום, האם רבי נחמן עסוק, כמו כאן, איך ליצור מקום, איך לנות לי את החדר שלי מחדש, בכוחות עצמי, בדרכי שלי, אני חושב שהוא עסוק הרבה יותר בחלל שנפער. הוא עסוק הרבה יותר בשאלה, האם יכול להיות עולם שאין בו אלוקות? האם יכול להיות שאנחנו סתם משחק כדורסל? סתם, אפילו לא בשביל מה שאומר הרמב״ם, שדרכה את השם, שהגוף בריא וכו' וכו', אפילו זה לא, סתם כי זה כיף. האם זה יכול להיות, אנחנו נשב ונראה משחק של מכבי? האם זה יכול להיות דבר כזה?
שלב מוקדם יותר, לא?
מה?
זה שלב מוקדם יותר לאמירה שלו שיש חלל
פנוי. מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אם כבר אמר שיש חלל פנוי, במה יש לו כבר להתעסק?
באימאלה. ביתמות.
בסדר, אבל כמה אפשר כאילו, כמה אפשר להתעסק בזה?
עד שפותרים את הבעיה.
אבל אין, זה קושיות שאין עליהן תשובה.
בסדר, אבל זה חלק מה...
לא, אבל כאילו, כשהוא הולך הלאה באיזושהי תורה אחרת, כאילו...
נשמע, פה הוא הולך מספיק רחוק, לא צריך אותו רב, גמר פה את הכל, ירק פה כל הכדורים, כל התחמושת. בוא נמשיך הלאה, כן. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם העתיד לא. כי צריך לומר, בו שני הפכים, יש ועין, כי החלל הפנוי זה הצמצום, שכביכול, צמצם אלוקותו משם, השם אלוקות כביכול, כי אם לא כן, אינו פנוי, זה הכל אין סוף. ולמקום נבט אדם כלל, אבל באמת לעמיתו. בוודאי, ובכן, יש אמנם כאן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. אבל כן אי אפשר להשיג כלל ובחלת חלל הפנוי עד להשיג לדברתך. אתם מבינים את ההבדל, וזו נקודה עמוקה ויסודית מאוד, פה אפשר כבר לסגור את השיעור והמונו כבר את הכל. אחרי פסקה אחת ברבי נחמן. זאת אומרת, ההבדל הגדול, שוב, הנה, לכאורה הוא התכנס מחדש לחסידות הקלאסית. התשובה היא שלא, לא, 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 לא. כי אצל החסידות זה לא פרדוקס. זה אמת מול אשליה. האמת היא, יש אלוקות. האשליה היא שאין אלוקות, זה אשליה. הקדוש ברוך הוא, אשליה הזאת היא לא מקרית, יש לה תפקיד מסוים. לא יכול להיות כמה הסברים. אבל רבי נחמן אומר, זה לא אשליה ואמת. אלה שני כתבים של אמת, שהמפגש ביניהם יוצר פרדוקס. והפרדוקס הופך להיות הצליל שמלווה את הצורם, הצורם אולי הנפלא, שמלווה את תורתו של, כמו הקול של, של כל הזמרים בברסלבי, אדירן ו... כאילו הקול שמלווה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים האלה. זאת אומרת שהוא אומר, אין פתרון לדברים האלה. זאת אומרת, זה לא שזה נמצא פתרון איך זה גם מלא וזה גם ריק. זה גם מלא וגם ריק, ולכן יש פרדוקס, והפרדוקס הזה כשלעצמו, כמו שהוא אומר בהתחלה, הוא הריק. זה הנקודה. כמו שאומר בהתחלה, זאת אומרת, הקושיות, שימו לב, הקושיות לא מתחילות מהחלל הפנוי. החלל הפנוי בעצמו הוא הקושייה.
מה שיש בה, אבל איזשהו, זה לא סתם חלל הפנוי, זה מתח פשוט, זה כאילו... יש משהו משחק כאן, משהו משחק כאן, ובאמצע יש את ה...
נכון, אתה יותר מאוחר, אנחנו נראה, רבי נחמן אומר שאיך נוצר החלל הפנוי, והוא עונה מהמחלוקת. מה זה מחלוקת? שוב, ההתנגשות.
זה שני הציפורים.
כן, זאת אומרת, החילוני הוא בעצם במצב הרבה יותר, החילוני המודרני הוא במצב הרבה יותר טוב הדתי המודרני. הרבה פעמים החילוני יותר דתי מה... הרש הגר כתב את זה כמה, אבל לא פרסמנו את זה, אבל הוא אמר את זה בכמה מקומות. שהחילוני הוא יותר דתי יותר דתי מהדתי, כי יש לו שלמות. כי יש לו הרמוניה פנימית. הוא טוב לו, הוא חי עם עצמו בצורה שלמה, יש לו את הבחינה הזאת שהמהר"ל מדבר על הפשיטות.
זה מה שמוגדר כדתי?
לא, זה החילוני.
אבל אתה אומר ש...
הפשיטות, המהר"ל הכותל, לא המהר"ל, הפשיטות המדרגה הגבוהה ביותר. אז החילוני יש את הפשיטות. הוא חי את חיים פשוטים, יש לו... הוא נמצא באחדות. מה? אוקיי, בסדר, גם לברס לבד.
זה לא צריך להיות
דתי,
זה לא צריך להיות
שיחניק. 100%, אבל רבי נחמן היה
שיחניק,
מה נעשה?
זה כמו
כמו לפרה?
פרה, יש לה פשוטות.
נכון.
פרה זה יצור חילתי, נאו בהודו בורחים.
זה החמור.
טוב, אוקיי. ועכשיו, עכשיו אנחנו, אדם, שוב, האדם, שוב, עזבו שאתה חילוני בתוך העניין. מי שיקבל בצורה פשוטה את המידור הזה, והרבה אנשים דתיים גם חיים בתוך המידור הזה, והם חיים באיזשהו מקום טוב. הם אומרים, אני מגיע לבית כנסת, אני לומד דף יומי, אני עושה גמילות חסדים, כל תרי"ג מצוות אני שומר עליהם, ואני הולך לעשות ביזנס, ואני עושה ביזנס חילוני לחלוטין. שוב, תמלאו את הביזנס במקום זה באלף אחד דברים אחרים, אני איש אקדמיה, אני הכל חילוני לחלוטין. אני מלמד תורה כמו איש חילוני לחלוטין, כי אני איש אקדמיה בתחום התורה. בסדר, אוקיי. המתח, האיסורים, הכאבים הנוראים, זה מנת חלקו של האדם שיש לו, יש לו געגוע, יש לו צמאון. יש או אין, נמצא או לא נמצא, אני יכול להרגיש, אני לא יכול להרגיש. זה כשלעצמו יוצר מציאות שהחול הוא לא רק חול, הוא גם חלל. יש נקודה מאוד עמוקה, אני חושב שצריכים להבין אותה.
החלל הזה, אבל גם אנשים שלא מאמינים גם מרגישים.
למה?
יש הרבה אומנים,
אני מסכים,
שהם לא דתיים, לא משייכים את זה בכלל לרגש דתי, שמרגישים את הקלות הבלתי נסבלת, או את ה...
נכון.
איזשהו תאומות, כאילו.
אבל גם כל חילוני רגיל מרגיש את זה.
אני לא מסכים, אני לא בטוח שאני מסכים איתך. זאת אומרת, אתה יודע, זה ויכוח על המציאות, ויכוחים מציאות בדרך כלל לא מעניינים. אבל לכן, אני אומר, אני לא... נכון, בסדר, אני אומר, יש פה, בוא נגיד, דתי חילוני, יש פה שתי אפשרויות של הקיום. הקלות הבלתי נסבלת של הקיום, והקלות הנסבלת של הקיום. יש גם אנשים כאלה שחושבים שזה ממש ממש... אני חושב שזה בסופו של דבר זקן הרוב. הם כן מסתדרים מאוד מאוד טוב, הם מבינים לו מה לעשות, צריך פרנסה, הולכים לעבוד, הם מבינים שלא יכול שההייטק יהיה דתי. מה אתה יכול דתי בהייטק בכלל? הייטק עושים משהו, עושים איזה לא יודע מה, משהו כזה של בילינג של טלפוני, אז בסדר, גמר, עושים לו את זה. אחרי זה נבוא, ואחרי זה מתחיל החיים, מתחילים החיים. כן, מ-8 עד 8 זה החלל הזה, זה. תשוב, הם לא חיים בתחושה, הם חיים בתחושה של חול. הם לא חיים בתחושה של חלל שאותה מבטא רבי נחמן, שוב, הברנריסט הזה, הביאליק, שוב, תקראו את השכים של ביאליק. איך האלוהים הסתלק מעולמו, זה כאילו האהובה שנטשה אותו, הוא מרגיש משהו ריק, משהו התרוקן, משהו חסר משמעות. והוא מבין שבית המקדש שלנו הוא חרב לנצח, אבל הוא חי מתוך געגוע מאוד עמוק, מתוך... זה על מה אנחנו מדברים כאן. עכשיו, אני חושב שבאיזשהו מקום, שוב, אותו... אני מסכים איתך ש... בהרבה מאוד מקרים הנקודה הזאת של הנפש לא תמלא היא בהחלט יכולה להופיע בתוך הסיפור הזה ושוב להפוך את החול לחלל, אבל אם ואולי גם לא, אבל פה זה עומד בתוך הדברים האלה. טוב, ודע שיש שתי מיני אפיקורסות, אפיקורסות נקרא זה. יש אפיקורסות שבאה מחכמות חיצוניות, שפה אנחנו נכנסים לנושא אחר, אולי אחד מהנושאים שאנחנו נעסוק בהם בהמשך. ולאם נאמר, ודם שתשיב לאפיקורס. כי הפיקורסות הזאת יש עליה תשובה, כי אותה פיקורסות באה מחומות חיצוניות שהם מבחינת באים ממותרות, ביטוי של הארי, מבחינת שבירת הכלים, עוד ביטוי של הארי, כי מחמת ליבוי האור שדברו הכלים ומשם יתבואו הקליפות כידוע. אז מי המודל הראשון הקבלי של צמצום? הוא עבר למודל השני של שבירת הכלים, גם זה בוודאי מוכר לכם היטב, אני לא צריך להסביר את זה. גם בתוך הקליפות יש אור, אז החוכמות החיצוניות באים מהקליפות, אבל גם בתוכם יש ניצוץ. אז משבירת הכלים, כמו אצל האדם יש כמה מיני מטרצולות, ציפוניים ושיער וזיעה, אפשר פסולת ומטרות, וכן יש מחומה חיצונה באה מטרות ופסולת ידועה של הקדושה, וכן קישור במטרות ופסולת ידוע, וכן יש נפול לפקוזות הזאת, אשר בוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אך אבל ביכן יש נפול לשם, אפשר למצוא הצלה לצאת משם, כי אוכל למצוא לה שם את השם יתברך, אם יושב ודרשי הוא שם. כי מאחר שמרים שבת הכלים, יש שם כמה ניצוצות הקדושה וכמה אותיות שנשברו ונפלו שם כידוע. אבל כן יוכל למצוא שם אלוקות ושכל. בשל הקושיות, הקושיות של הפרקות הזאת הבאה מחומות חיצוניות שהם באים עם מותרות בשבירת הכלים. יש שם חיות אלוקות. אנו שכל אלוק, שיש שם שכל ואותיות שנשברו ונפלו לשם. אבל יש עוד מין אפיקורסות. והם החוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים והם משיגים אותם. ומחמת זה נראים כחוכמות, ממשל שאחד אומר צברת שקר בגמרא פשט תוספות. מחמת של הנדן ליישב הקושייה, שבא לסברה זו, ולא יודע מה, שמה סברה כחוכמה גדולה, או שבאמת אינו סברה כלל. כזה שכמה מבוכות וקשות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, והקשיות תלים מעיקרה. אך מחמת שנסכל בנשתי לישבם, על זה נדמין לחוכמות וקשיות. ובאמת אי אפשר ליישב אלא קושיות. נוצרים שקודם הוא אמר שרק מחכים פה לחכם שיפתור אותם, עכשיו הוא אומר שאי בכלל ליישב אותם. כן, לא, קושיות, הם אי בכלל פנוי. עכשיו שם, בתוך הלל הפנוי, אין שם אלוקות כביכול. אבל כן, אין הקושיות, הבאים משם, אין הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. עכשיו, תשמעי לברך, כי אולי, גם תשמעי לברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אין סוף כנל. ועל כן, על הקוסות הזאת נאמר, כי כל הבעיה לא ישובון, כי אין שום תשובה לתקוסות הזאת. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות ואפילו לפיקורסות הזאת הבאה מחלל הפנוי כי הם מאמינים שיש בך בשום חקירה וחוכמה רק באמונה שלמה הן ברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין נמצא שהוא כביכול בתוך כל העלומות וסובב כל העלומות וצריך להיות הפרש כביכול בין המילוי והסיבור שזה כמובן החלל הפנוי שאם לאו הכל אחד אך על די פתן החלל הפנוי שמשם צמצם את כל כביכול נמצא שחלל הפנוי מקיף את כל העולם שאין ברך שהוא סובב כל העלמין מסובב גם החלל הפנוי כאן שייך לומר ממלא כל העלמין על כל הבריאה שנברא בתוך החלל הפנוי וגם סובב כל העלמין שמסובב גם על החלל הפנוי ובאמת זה מפסיק לחלל הפנוי שיכול צמצם משם נקודו אנחנו מבין שחלל הפנוי לפי התיאור הזה כמו בייגלי, אוקיי?
מה זה המודל הזה שהוא בונה? כאילו יש פנים של כאילו
מלוא בעלות כבודות,
יש חוץ של מלוא בעלות
כבודות,
ביניהם יש את
השכבה. תקשיב את התוש הזה. כאילו עד עכשיו, אנחנו תיארנו, הדימוי היה כזה, כאילו זה אלוקי, ופה חלל. עכשיו אמרנו רבי נחמן לא, זה יותר מורכב. פה יש אלוקי וזה שמסובב. ופה יש לנו שוב אלוקי וזה ממלא. ופה יש לנו חלל.
ואמונה היא מדלגת מה...
ואמונה היא מדלגת מהתחום הזה לתחום הזה. כן. עכשיו, צריך לחקור היטב האם רבי נחמן מתכוון באמת שיש פה אי, או שהוא מתכוון שבעצם זה פה שאתה ממלא, אבל הממלא הזה מתחבא. אני יותר נוטה לאפשרות השנייה, אבל אני מודע לעובדה שצריך לדקדק בדבר. מה שחשוב שיש גם חלל פנוי. כן. כן. ונראה לידי אמונה שמאמינים שאין בך ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין ומאחר שהוא סובב כל העלמין אם כן שגם החלל הפנוי התהווה מחוכמתו יתברך ובוודאי באמת לאמיתו יש להם אלוקות יתברך אישהו להשיג זאת ולמתוא שם את השם יתברך כנ"ל כן הם עוברים על כל החוכמות והקשות והאפיקורסות הבאים של החלל הפנוי כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה כי מה מוצא להם תשובה אז שהמצא להם את השם יתברך אם כן לא החלל הפנוי ואולי יש להם תוות הבריאה אבל באמת לאמיתו בוודאי יש להם תשובה בוודאי יש להם גם אלוקותו יתברך ודי חקירות נשקעים שם, כי איפה למצוא שם את השם יתברך, מאחר שבחינת החלל פנוי, רק צריכים להאמין שיתברך סובב גם עליו. וכאן ישראל נקראים עבריים על שם שהם עוברים באמונתם על כל החוכמות, אפילו על החוכמות שאינם חוכמות. אני אומר, בקצת השנית שבא מחלל פנוי כנל. אתם מבינים למה זה נקרא שהם לא חוכמות, כי אין מזה ניצוץ. בלי ניצוץ זה בעצם הבל וקבירות רוח. וכאן שיתברך נקרא אלוקי העברים, שון עבר הנהר, שון צדדים. של אלוקותו, מסתכלת במחלל פנוי, בעל עשי צמצום וכו' וכו'. טוב.
הוא האלוקים גם שרש שעצמי את העיניים.
מה?
הוא האלוקים שרש שעצמי את העיניים,
כאילו. עכשיו, אז מה רבי נחמן אומר? כי עד עכשיו הוא תיאר את המצב הקיומי, ועכשיו רבי נחמן עובר לשאלה מה אנחנו עושים עם ה... עם ה, עם הדברים האלה ו הדברים שרבי נחמן פה אומר הם מתפרשים בשני כיוונים הם מתפרשים פירוש אחד כמו שאמרנו לחסידים שזה כמובן לא אנחנו ומתפרשים עם פירוש שני למי שרוצה להיות רבי נחמן בעצמו. או מתפרשים בצורה אחת לחסידים ובצורה אחרת למשכילים. אוקיי? וכל אחד יבחר מה שהוא רוצה. העמדה החסידית הקלאסית שברסלב מחנכת אליה בצורה מאוד מאוד חזקה זה פועדוף. פשיטות ותמימות. אוקיי? זאת אומרת, ומי שיראה את הפירוש של רבי נתן לתורה הזאת, אני אתן לכם קישור, או בספר עצמו, אז יראה שזה פחות הכיוון הדברים, איך נסביק, אולי אנחנו לא היום, אבל אנחנו אולי גם קצת נעים בדברים בפנים, ונקרא אותם בצורה טיפה יותר עמוק. זאת אומרת, מה שהתשובה הפשוטה, זה מה שנקרא, סליחה, בשפה דתית אחרת, הבערות הקדושה. אוקיי? זאת אומרת, האמירה שאומרת, שמע, זהירות, שדה מוקשים. אל תחפור בתיבת פנדורה הזאת, כי שום דבר לא יוצא לך מה הדבר הזה. ולכן, אתה צריך לחיות בפרדוקס הזה, מתרגם לך לאמונה שהיא אמונה פשוטה. אמונה שמה שבטוח, מה שברור, היא לא אמונה שכלית, היא לא אמונה רציונלית, היא לא אמונה שיש לה תשובה רצינית לדברים שאתה אומר. אלא אומרת, פטי מאמין לכל דבר. כשהטעם הידוע שאנחנו עוד נגיע אליו בעזרת השם באחד השיעורים הקרובים, בא אליו מישהו, אומר לו, בלי ליצנות. הוא מפתיר לו בלי ליצנות, אז הוא פטי מאמין לכל דבר.
נכון? מאמין לכל דבר, מה שלא להאמין לשום דבר.
בדיוק. נכון. זאת אומרת, אני חבר, שהוא ממש היה, בטעם הוא טיפה התפקח, הוא נהיה עורך דין, אבל הוא נשאר אדם מאוד תמים. ואני זוכר שאחד מהחבר'ה בא אליו בישיבה התיכונית ואמר לו, למה שאתה קוראים נוח? יש בית ספר נהיגה ידוע באזור המרכז שנקרא בית ספר נוח, הוא אמר כל מי שקוראים לו נוח מקבל שיעורי נהיגה בחינם. מה באמת? התקשר לשם. זה כמובן התפדח לחלוטין. זה כאילו, יש אנשים כאלה שבאמת, זה היהודי שאנחנו בעצם רוצים ליצור. אנחנו רוצים ליצור בן אדם שפשוט עוצם את העיניים וקופץ מעבר לעמדה הזאת. קופץ מעבר לעמדה הזאת וצריך להתמודד עם העובדה שיש לנו פה פרדוקסים ואבסורדים וכך הלאה וכך הלאה. והוא באמת אומר, עזוב אותי, אל תמלבל אותי עם הדברים. כאילו, אני צריך לבוא אל כל העולם הזה בצורה שהיא צורה מאוד מאוד, היא צורה מאוד מאוד תמימה.
הוא מסתכל, אבל הוא יודע לעבור על הדברים.
הוא לא מסתכל, הוא מסתכל ליפול למטה.
הוא מזהה שיש לך משהו.
אני אתן לך משל למה הדבר, דומה לסרטים המצוירים. הסרטים המצוירים, אז אני
מי שמסתכל למטה.
בדיוק, גופי קורא עיתון ומתחיל ללכת. ואז הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך, והוא ממשיך ללכת. ואז מיקי זועק לו, היי גופי, אתה... אז הוא, מה באמת? הוא לא נופל למטה. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מודעים לדבר, אז אנחנו נתחילות לקרוא ספרים של הרש"ג או כמה דברים מהסוג הזה, אז אנחנו ניפול. כאילו, המרחק בין תמימות לבין התמימות הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, השאלה האם הטעם של רבי נחמן הוא כזה טעם, ואיך הוא הופך להיות חכם, וזה אנחנו נראה את הסיפור הזה, זה, אבל בסדר, אנחנו צריכים את הסיפור הזה בהתחלה. כאילו, יש חכם ויש טעם, ו... התמונה היא תמונה מאוד מאוד פשוטה, מאוד תמימה. זה בלי להתחכם, באמת, זה יוצר איזשהו בן אדם, שהוא באמת בן אדם שהוא חי שהוא באיזשהו חוסר מודעות מאוד עמוקה או לא עמוקה לדברים שמתרחשים. זה בעצם, זה כאילו ה...
לחכם הוא לא טיפש, זה לא שהוא לא רואה דברים.
איזה חכם?
אתה לא טיפש, כאילו, לא...
הוא מתעלם
מהם.
מה?
הוא מתעלם מהם.
לא, זה בא, אז הוא לא תמים כמו שציין.
מה?
הוא יודע והוא עובר.
הוא בוחר.
הוא בוחר איתם.
בסדר, שוב, הוא בוחר. הוא יודע, הוא לא מתמודד, הוא לא מתעמק. הוא לא מתעמק, הוא לא מנסה לחשוב לוגית מה זה אומר. אנחנו נראה מה הפירוש השני לעמדה הזאת, שאנחנו נראה, אבל איזה פירוש נוסף ניתן להציע לעמדה הזאת, אבל... שוב, במובן הפשוט של
הדברים. זה שהחכם גומר שם בבוץ.
עזוב, הסיפור הזה עוד ניגע בו, חבל כאילו לשרוף. נדבר עליו בנחת, בעזרת השם. לקראתי לנו נקודה בשביל לתת איזושהי אילוסטרציה לתנועה הזאת שכביכול נוצרת בברסט. שהיא אומרת, אני עובר, אני מדלג, אני לא מסתכל על הדבר הזה שקורה עכשיו. תשימו לב לתנועה הזאת שהיא גאון פנימי ואולי דווקא בגללה רבי נחמן הפך את זה מעיגול לבייגלה. נכון? כי לקפוץ מפה לפה זה אולי דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל העובדה שיש לי גם את זה וגם את זה, אוקיי? זה כאילו משאיר לי רק חלל, שוב, זה אוקיי, משהו פיזיקלי או לא יודע, אבל פיזיולוגי. יש פה נקודה יותר עמוקה.
שאומרת,
שוב, יש לי שני מחוזות מאוד ברורים בתוך האמונה שלי. יש לי מחוז אחד ברור, שזה המחוז של הממלא. בוא נדע שזה המחוז של המצוות לצורך העניין. עכשיו, מעבר לדבר הזה, יש את הרובד המסוים, שזה הרובד הטרנסדנטי. כן, אני, נכון שיש לי באמצע איזשהו רובד מסוים, שנקרא לזה איזשהו רובד של קושיות, רובד חילוני, רובד כופרני, אבל יש לי שתי נקודות אחיזה מאוד מאוד חזקות בתוך המציאות, אז אני באמת יכול להחליק את התנועה, אני באמת כל מיני יכול לעבור מפה לשם, במקומות. שוב, אותו בן אדם שבאמת, תוך העניין, בוא נניח שזה לא ברסלבר של היום, שהוא קולניק. בוא נניח שזה ברסלבר שהוא באמת, נחתים אותו חזרה לאומן לפני הרבה מאוד שנים, ויש לו איזשהו חנות קטן. אז הוא יוכל כאילו לבנות לעצמו מוקדים מספיק חזקים של קדושה, שבהם באמת, איפה להגיד, התחומים האלה של החול יהיו בטלים ב-60. הם לא היו משמעותיים, הוא לא יזכור אותם, הוא לא יחשב... דרך די דומה למודל החבדי, שמדבר על שאתה תעשה דברים ככה כלאחר יד, לא להשתקע בדברים האלה. פרנוסה, וגם אנחנו בלי להתענק ובלי להתחמק יותר מדי. לא להתחמק, אלא להתחכם יותר מדי. אבל אני רוצה להציע שהתנועה הזאת של העוברים היא יכולה להגיע למקום אחר. אני אומר את זה כרגע מאוד מאוד בקצרה, ויותר מאוחר אנחנו נקרא עוד ואנחנו נשלים את החסר. וזה התנועה הידועה של השתיקה, שבאמת הרשב"י הסביר את זה יותר טוב ממני, אני רק מביא בתפיסת דבריו, שהשלילה, הוא אומר, זה לא, השתיקה זה לא תשובה חיובית ולא תשובה שלילית, זה מצב שבו השאלה הופכת להיות מיותרת.
שזה מצב ש... קצת אני מתקשר
אליי. בוא נגיד שהוא כבר פורק כמה פעמים.
הוא פורק?
כן, זה כמו...
לא.
לפי דעתי.
שוב, הוא פורק אם אתה עושה...
הוא פורק, הוא רציני כשאתה אומר אותו בטון רציני, אבל ברגע שאתה מנסה להגיד אותו קצת בטון קליל יותר, אתה פתאום תראה שהוא מתפרק לך בראש לדעתי.
אז אני אסביר אותו.
יש שאלה, אבל אנחנו נתעלם ממנה. זה בעצם כאילו, אנחנו לא נדבר עליה ולא... האם השאלה תיעלם? אני לא חושב שהיא תיעלם. אצלי השאלות האלה לא נעלמו. האם היא כאילו משהו... לא, אנחנו פשוט נעזור אותה כאילו באיזשהו...
אבל אתה לא יודע שמקושיות אמיתית. אתה לא יודע שמקושיות אמיתית?
מה זה?
היא לא תיעלם, אבל זה ישתק אותך?
אם היא הייתה משתקת אותי לפני זה, היא לא תפסיק לשתק אותי אחרי שנה. העזיבה הזאת היא פעולה שאפשר להגיד אותה, אבל אי אפשר להעזב אותה.
היא משתק אותך עכשיו, אם זה המצב, אם זה משתק אותך...
היא שתקה אותי גם לפני שעזבתי את השאלה. כאילו, לא עזבתי את השאלה, לא קרה כלום. זה סמנטי.
אבל בנימין, את התנועה אתה לא עשית, ועכשיו אתה מתלונן. שוב, זו תנועה שצריך לעשות, שהיא אומרת דבר מאוד פשוט, אני מחתה אמרת מאוד יפה, אני לא תלוי בשאלה הזאת.
למה לא?
כי ככה, כי אתה, שוב, כי ברמה הקיומית, אתה יודע שיש לך איזשהו עוגן מסוים, יש לך איזשהו קשר מסוים, שהוא לא...
אבל זה לא תנועה חדשה.
מה זאת אומרת חדשה?
זה לא פתרון חדש, זה פשוט לעזוב.
לא,
זה
פשוט. התנועה הזאת מתחדשת כאשר היא לא תנועה של הדחקה. והמרחק בינה לבין הדחקה, בדיוק, היא לא הדחקה מכיוון שאני לא בא ואומר, אני לא רוצה... אין, זה לא נמצא, שמתי פה את הספר בתוך הדבר הזה. אני אומר, בוא נסתכל על איזשהו מכלול מסוים, שוב, אני צריך לקפוץ לתת שני. זאת אומרת, אני צריך לבוא ולהניח שהדבר הזה הוא זניח בתוך העולם שלי. זאת אומרת, כי באמת, אני אומר, כי באמת אני מרגיש...
אבל אתה מעצב את העולם.
בסדר,
יש לך עולם, אם יש לך עולם, אם אתה במקום שאתה אוהב שגר, אתה באמת יכול להגיד את זה, כי יש לו עולם, הוא התבגר,
אבל זה כולנו ככה,
לא נכון,
זה כן
נכון, יש אנשים שנדרשים לבנות עולם, מה זאת אומרת, אני במצבי יכול, כאילו, לא, אני לא נדרש, אני לא עברתי את גיל ההתבגרות, כן, אבל אני מסוגל לבנות עולם חדש, אני מסוגל לבנות עולם אחר, אני לא מחויב לעולם שלי ברמה הזאת שאני יכול להגיד כאילו שאלות האלה לא רלוונטיות.
בוא נביא דוגמה מאוד
מצחיקה. מה אני אומר, וילדים כאילו בגיל ההתבגרות, שם השאלות האלה, אתה לא...
בסדר, רגילי בגרות אולי צריכים לעבור לגרסה הברסט. לא רוצה לדוגמה, בוא נדוגמה שנייה. בוא ניקח דוגמה, הדוגמה הזאת היא מאוד חשובה, כי במידה רבה אולי היא פוערת את החיים בזמננו וזאת השואה. כן, אם אנחנו במקום אחר נדבר על הקושייה של הדבר הבחירה, נדבר על זה בהמשך, אבל זה לא מה שמתנתנו היום. היום באמת מטרידה לנו החוויה הזאת של האסתר פנים, החוויה הזאת של הגילוי האינסופי של הרוע, החוויה הזאת של צדיק ורע לו, זה דבר שאנחנו חווים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה ואולי אפילו משתקת. העובדה היא, שוב, יכולים להתחיל את השאלה הזאת, זה כנראה המצב של רובנו. כן, צערי עליו. אני לא אוהב את זה, אבל עליי שם אני נמצא אם אני לא רוצה. אבל אפשרות לבוא ולהגיד, תשמע, זה דבר נורא והיום, זה משבר אמון עצום, זה הפרת הברית מצד הקדוש ברוך הוא וכל מיני ניסוחים מהסוג הזה. אבל אם אני צריך לבחור בשאלה, אם אני רוצה בלעדי להיות חילוני, זאת תשובה היא לא, יש דברים שיקרים לי. כאילו, הנקודה היא בעצם אומרת, החיים שלנו הם חיים שיש בהם חללים. יש בהם דברים לא שלמים, לא טובים.
התשובה היא, האלטרנטיבה היא לא להיות חילוני.
להיות.
לא, זה גם נכון, האלטרנטיבה היא לוותר על הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא אמר שאתה לא חייב להיות דתי.
אלא מה אני מציע?
האלטרנטיבה היא לוותר על הקדוש ברוך הוא.
לוותר לו.
לוותר עליו.
זה להיות חילוני, לא?
לא.
אז מה? מה זה אומר?
זה אומר, לוותר על הקדוש ברוך הוא.
מה זה אומר?
אתה יכול להיות דתי מבחינה חברתית, מבחינה עצמית,
לא על הדובה, לא,
בלי הקדוש ברוך הוא.
לא, אתה לא יכול.
זאת האלטרנטיבה.
לא, זה לא אלטרנטיבה. אולי כן, אבל אולי רק אני מעלה אותך ממש לשורש, אני לא יודע אם אני ואתה מדבר על אותו מקום.
כנראה שלא, אבל...
אתה מבין, אני מציג פה תנועה שהיא כן תנועה אנושית, אני חושב,
לא, אתה מציג, לא שהיא פשוטה. זאת אומרת, אם כאילו אין הקדוש ברוך הוא, זהו, אני סוגר את כל העסק, אני כאילו מקפל הכל, הכל מתפרק.
זה לא משנה.
זהו, הלכתי כאילו למקום אחר. זה לא. האופציה היא לא זאת. האופציה היא... לוותר על הקדוש ברוך הוא ולדעת שכאילו הכל
מה?
חברתי, עצמית,
פסיכולוגיה. לא אמרת משהו יותר טוב ממה האפשרות הראשונה.
לא אמרתי שזה יותר טוב, אמרתי אבל ש...
זה לא...
לפרק.
בסדר, אז
אתה יכול יותר מציאותית.
אתה יכול לעשות גם את זה. אני שואל, אז איך אנחנו לא מגיעים לשם? אז בואו נעבור לשאלה אחרת. לא לב שאני אמרתי מה שאתה אמרת. איך אנחנו לא מגיעים לשם? זה שהוא סוג של דתיות באיבוריסט כזאת.
אוקיי, איך לא מוותרים כאילו?
נכון, איך לא מוותרים. ואני, שוב, אני חושב שהתשובה זה להגיע למקום מסוים שאומר, אני יכול לחיות עם השאלות האלה. אני יכול לחיות איתם, אני, השאלות האלה לא מפרקות אותי, לא, שוב, לא שאני, שוב, מדחיק את, אם הן מציקות, אני צריך להתקש בכלים אחרים. אבל אני יכול לנסות להגיע למקום שאני אומר, אני אדם דתי, זאת הכרעתי, זאת בחירתי. שוב, זה מודע מאוד עמוקה.
אתה יכול להתפלל באמת עם השאלה
הזאת. שוב, אני יכול להתפלל, שוב, אני אומר, למה הדבר דומה? הדבר דומה היא לאדם ש... לא יודע מה, יש לו איזשהו, מה שכתבת בעין, הוא איזשהו קטע מאוד מאוד, זה מאוד מעיק. ואתה יכול לומר, בסדר, אני טיפה משחק עם העיניים, אני חי עם הקטע הזה. כאילו, החיים הם לא חיים שלמים, החיים, זה יכול להיות פאזל שחסירה בו חתיכה נורא נורא גדולה. כאילו, זה לא מחייב אותי, זה לא התנועה של תמימות, זה לא תנועה של משהו שכל אחד מבין את המחיר שלו. זה באמת פתי מאמין לכל דבר. זה תנועה, אני חושב שהיא תנועה יותר בוגרת, שהיא אומרת, זה לא נוגע בי, אני נמצא במקום שהוא מקום אחר, כמו שבתורה הבאה אפשר לפתח רבי נחמן את התנועה הזו של השתיקה. אני לא, שוב, זה, אני יכול, שוב, מעליבים אותי. יש לי שלוש אפשרויות. אפשרות אחת להכתיב סתירה חברה. שזה לא טוב. אפשרות שנייה, להגיד, לא טוב, זה גשם. זה גם כן לא טוב, כי זה כאב לך. אפשרות אחרת זה להתרומם למקום שרמחנו כל הכבוד אלוקים. או לדבר על התורה היפה, או למשגים היפים האלה, שאומרים, עזוב אותך מהמקום הקטן שלי, בוא נתעלה למקום של מה שנקרא כבוד האדם. למקום כאילו אובייקטיבי של הקיום שלי. ונראה, מהמקום הזה זה באמת לא כואב לי. כאילו יש איזשהו רובד מסוים, איזשהו מישור מסוים שבו הדבר הזה הוא כבר לא, הוא כבר לא מציק. עכשיו, מהו בדיוק הרובד? זה אולי יש הרבה פתרונות.
שהוא לא קשור אליך, הוא לא מציק.
לא, אני לא חושב שזה נכון, שהוא לא מציק. שוב, אני אומר, אני לפעמים לדבר פה על משהו סטורי באיזשהו מקום. אנחנו טיפה נתבחים פה יותר מדי בין הזה, בואו נטיפה נפתח את הדיון, בסדר? כן.
אני רוצה אומר איך הדברים שאתה אומר, איך הם לא מגיעים בקצה למה שהוא מתאר לחיות בלי אלוקים. זאת אומרת, יש לי שאלה ואני מתייחס אליה כאל משהו שהוא לא משמעותי בחיים שלי. ובסופו של דבר יוצא שאני אני חי את חיי בלי השאלה. זאת אומרת, אם אני אומר, שזה לא משמעותי בשבילי, השאלה היא הופכת להיות לא משמעותית, והיא לא מה שיגרום לי להפר את הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא מספיק חזק. אז בסופו של דבר, אם אנחנו, זאת אומרת, אם אני נלך עם התיאור שלך, אז זה גם סוג של התעלמות, שבקצה שלו זה אפתיות דתית.
לא, לא, חס ושלום, שוב, זה נובע, שוב, מהעובדה שיש לי חללים, יש לי גם מקומות מלאים.
אני שנייה, אחד
את זה. שוב, אם כל העולם שלי הוא, אולי יש אנשים כאלה, ברגע שבן אדם הגיע למציאות שכל כולו מצוי רק בחלל פנוי, אלא לא ממלא ולא סובב, רק חלל פנוי, זה לא יעבוד. זה פטנט שנקרא עוברים, זאת אומרת, יש לך איזשהו קטע מת, יש לך איזשהו...
אתה יכול לעבור, ואתה נדרש לשאלה הזאת יותר מדי פעמים במהלך
הזה. אז לא, אז שוב, אם זה ככה, אז ותר, זה לא יעבוד. אני עדיין חושב שיש מקום מסוים, אני חושב שרובן, אפילו אנחנו נמצאים במקום. אנחנו באים ואומרים, אנחנו יכולים, שוב, עם כל העובדה שאני לא יכול לתת הסבר לקושייה הזאת, ההסבר של הרב ציודה שזה ניתוח למען הקמת המדינה הוא לא עונה על ליבי, וההסבר הזה שזה עונה של חטאים הוא לא מדבר על ליבי. כאילו אני ניצא במקום שהוא אין בו הסבר ואף על פיכם.
אבל זה בגלל שאתה לוקח איזשהו מקרה בוחן, זה המקרה. היה שואלה ושם היה איזשהו שאלה ענקית, ומאז זה זהו, השאלה, כאילו אני צריך לענות על השאלה. אני אומר לא, עכשיו השאלה הזאת כל הזמן קיים בחדש, כאילו כל יום אתה קם בבוקר, תפתח עיתון, תלך לעבוד במטה, תלך לעבוד סביבך. סביבך יש חללים פנויים ברמות...
נכון, אתה צודק.
כאילו שאי אפשר להכיל אותם באמת בצורה של להגיד. לא, זה לא מעניין אותי, לא, זה לא... אז הוא מת, אז הוא זה, עכשיו נהרגו 20 ילדים בזה, כאילו משוגע לקח 15 וירה להם בראש. אז הוא שואל, מה אכפת לי? מה אכפת לי אם 6 מיליון מטר או 20 מטר עכשיו? כאילו מה? מה היחס?
אתה מכיר את השיר של עובד החמם העולם יפה?
לא.
מה?
אני
לא מכיר.
איך זה הולך?
תילה ללי לה 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 אהבה לעולם, משהו כזה.
אוקיי, לא
מכיר.
תגיד
זה
הוא אחר כך. לא בטוח אני נמצא שם, אבל אולי כן. שיר מאוד אחד.
אנחנו לא נעבוד על זה.
תודה, תסתכלו אליהם על זה, לא על הכסף, כן. כאילו, נכון, כמה צרות יש בעולם, אבל השאלה, עד כמה בן אדם מסוגל לתת החוטו ולהגיד, כן, העולם יפה. הוא יפה, זאת אומרת, שוב, האם הכתם הנורא, האם הכתם הנורא הזה יגרום להגיד, אוקיי, זה הכל שחור? לא יודע.
אבל זאת לא, אני מסביר, זה לא
האופציה.
האופציה היא האם להכיר בחלל הפנוי כחלל פנוי, ולדעת לעבוד איתו ולהתמודד איתו וכאילו זה אתה תמיד כשאתה אומר אם בן אדם
אבל חכה
על מלוא משמעותו הוא
זהו חבר'ה אנחנו רק בשלב א' אנחנו עיוורים עומת נגיע לאותו צדיק שזה גם כן אנחנו שיורד אותו חלל פנוי זה כבר סיפור אחר זה מודל אחר אולי ידבר לנו הרבה יותר אבל אני שוב את התמימות הברסלבית אני לא יכול להציג עבורכם כאופציה ממשית כי עבור רובכם זה יהיה התכחשות עבור רובכם זה תהיה הדחקה
אבל אתה אומר, יש מקום שבו היא אופציה שלמה.
לכן אני מציע הסבר אחר, שהוא בעקבות הרב שגר, שמתרגם את המושג הזה למושג השתיקה של תורה ו'. שהשתיקה בתורה ו', שוב, זה לא תשובה א' או ב' לקושייה, אלא מקום ששוב, השאלה היא, אני מגיע לאיזשהו רובד, איזשהו מישור, שהוא מעבר לקושייה, וזה רובד אותנטי, זה לא רובד מאולץ. ואני חושב שביחס להרבה סוגים של קושיות, כולל מה שאתה אמרת עכשיו, כולל האירועים הנוראים האלה, אני בא ואומר, כן, אתה יודע מה, עוד פעם, אני מבין את הקושייה, הבעיה היא בעיה, אבל זה לא מצליח לקלקל לי שהעולם יפה. לא מצליח. כאילו, יש לי נקודה יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר גבוהה.
ודאי שהעולם יפה, לגבי
הריקוד. מה? ודאי
אם העולם יפה, לגבי הריקוד לפחות. ודאי אם הורד לחממה, אבל לפחות האמונה.
זאת אומרת, אז בואי נחתור.
אני לא אומר, השאלות של השואה, של 20 אנשים, אלוקים יכול להרים אבן, לא יודע כל
האנשים. כן, טוב, זה לא סוף של שאלה.
זה לא
מה ש... בשביל
להעיק את זה... שמי אנשים את בשואה?
לא, בשביל להעיק את זה של מה של שאלות.
לא חשוב,
לא. זאת אומרת, אני שומר את המדע יכול להישאר עם האמונה, לא יודע, מבחינתי של אלוקים באיזה. לא אמרתי שהעולם יפה או משהו, סתם, בשביל...
אבל למה?
הנקודה הזאת של עובד חממה, כן?
זה השאלה הכי קשה בעצם. להגיד שהעולם יפה אז זה ויכוח במציאות. להגיד, ככה מתו וככה היה טוב. פה היה רע ופה היה טוב. וזה עוד אפשר איכשהו להגיד, טוב, רוב העולם יפה. אני לא מסכים עם זה, אני חושב שהוא העולם רע, אבל... אבל נגיד, אבל להגיד שאלוקים שלך הוא אלוהים רע, שעושה דברים רעים, זה כבר משהו אחר.
שמע, בנימין, שמע.
אנחנו
עופסים, לא הולך לנתונים, אלא לנופס את החבר, זה טוב ורע, אנחנו מבקר בנושא הזה
כזה. לא, בסדר, עופסים מעל כל...
רבי נחמן הרי אמר,
האמירה
היא... רבי נחמן אמר, שוב, בוא נאמר גם הלאה, אנחנו קצת טיפה מתבצרים.
בואו, בואו, נעשה פסקה
ג' ניכנס לערפל. טוב, אוקיי, אז יש לנו שתי דקות, אז בואו נהיה, אני רק רוצה לחתום את הנושא הזה ברשותכם. רבי נחמן, אפילו יותר חמור ממך, משלנו בנימין, אמר, זאת את האמירה הידועה שלה, שאומר, עולם הבא, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים ומאמינים. הגיהנום זה פה, אבל איפה העולם הזה? זאת אומרת, אמירה מאוד חליפה. באמת, רבי נחמן תיאר את העולם שלנו בתור עולם, סליחה לביטוי, מחורבן. שוב, ועדיין המעלה שהוא עולם יפה. שוב, זה לא אמירה של בטל ב-60. זה לא בטל ברוב. היפה מגיע ממקום של הכרעה אנושית. שאני אומר, אני בוחר לראות, אני בוחר לראות, תבין, אני מסכים, שוב, אני אומר, זה לא עבודה פשוטה.
אבל איפה הוא תלוי באלוקות?
מה זאת אומרת, לא הבנת את השאלה.
אמרת שזאת אמירה אנושית, זאת בחירה אנושית. נכון, זאת בחירה
כאילו... שוב, זאת
בחירה בסופו של דבר אישית עצמית, כאילו. של בניית עולם משלי.
עוד פעם, זה בחירה, שוב.
איך אני מגיע פה?
אוקיי, טוב חברים, בוא נסכם שאנחנו לא נגיע לערפל היום, אנחנו שבוע הבא נגיע לערפל, כי מישהו פעם אמר שאנחנו מעקבים את ערבית. אז...
זה אמירה ממש הפוכה, לא אם אתה אומר שכל עולם רע, אבל אני רואה את זה טוב, כאילו, זה ממש שטות, לא?
זה לא שטות, שוב, זה הכרעה. זה הכרעה שיש לה, שוב.
הגעתי למסקנה שכל אנשים הם אגואיסטים ורעים, אבל זה יופי לי. זה פשוט הפוך.
אתה יכול להחליט
שכך. שוב, כי ההכרעה שלך היא הכרעה שהיא לא אוטיסטית, שוב. ההכרעה שלך היא לא אוטיסטית, היא הכרעה שהיא יוצרת מציאות גם. היא
חלמת, כולם ראים.
זה כמו הצפייה הקוונטית. היא יוצרת את זה, היא גם יוצרת משהו במציאות, היא לא רק איזושהי תגובה למציאות. ההכרעה הזאת. טוב, אני אומר,
אני חשוב לשנות שפה, כי אני אמשיך לדבר כאילו בטיעונים זה לא יעבוד פשוט, כי בכלל פנוי, זה דבר שהוא...
אני מסכים לך.
נכון, לא יעבוד בטיעונים, וכל מה שילך פה, כאילו כל הדיון שילך פה לא יגיע
לשום
פה. זה דבר של חוויה או של התחרבות, זה משהו כזה, זה לא משהו שאפשר לדבר.
נכון, אתה יודע, אני לא מבורך, אנחנו צריכים משהו מילים שאנשים יוכלו להתקרב לחוויה הזאת ולחוש את הנקודה הזאת. תראה, אני רוצה פשוט להביא משל אחרון. בכל אופן, את חוזר לנושא השואה, אני מתנצל. אבל, מבחינתי, אחד מהדברים שמאוד מטרידים אותי בשנים האחרונות זה נושא הבגידה. כי באמת, בן אדם הוא יצור מאוד בוגדני. יצור מאוד בוגדני. הנאמנות שלו היא אפס, כמעט. לא צריכים להסיף הרבה ולקטרג על עם ישראל או על אנשים אחרים. אבל, אני הרבה פעמים תופס את השואה בתור בגידה. כן, אני אומר. ופה אני... לוקח את זה במשל שאתם יודעים, מתחיל בנבואה וממשל גם הלאה, המשל הזה של האישה ובעלה. אתם יודעים שנביא משתמש בביטוי של זנונים וכל הדברים האלה, ונאבת וכל... אנחנו יודעים, זה באמת שאלה לא פשוטה, האם ניתן לחזור? כאילו, האם בעל שיודע שאשתו בגדה בו או הפוך יכולים לחזור? הם יכולים לחזור מתוך איזה סוג של אוטיזם מסוים, וזה נראה לי דבר מזעזע. אוקיי? יכולים לחזור כשאר בעצם אומר, זה בעלי ומשהו לאחד למי, וזה פשוט מקביל לשיטות והתמימו שאני רואה. וזה כל סוג של הכרעה שאומר, יש פה משהו שהוא מעבר לדברים האלה, מעבר לבגידה הזאת. יש פה סוג מסוים של קשר שהוא, שוב, זה אלוקים.
זה הנבואות מדברות, הקדוש ברוך הוא אומר שבגלל שאתם רואים שאתם בגדתם בי...
נכון, נכון, זה משהו נבואה בעצם אומרת. זה משהו נבואה בעצם אומרת, שוב, וזה, שוב, אתה מתרגם את זה לחיים האנושיים שלנו, זה מה הדבר כמעט בלתי אפשרי, התנועה הזאת.
אבל לא ברור לך שבאיזשהו שלב זה בטוח יהפוך לאוטיזם?
לא, לא ברור.
כאילו...
לא ברור לי, שוב,
יש דברים שאני יכול
לבטא את
הפיצה הזאת, יש דברים
שכאילו
זה אוטיזם ברור.
בסדר, שוב, אני לא אומר, שוב, אסור להפוך את זה לאידיאולוגיה, אסור להפוך את זה לסיסמה. זה אמירה קיומית נטו, זאת אומרת, איפה שזה לא עובד, אז אל תפעיל את זה. כי אני אומר, זה אופציה ממשית, זה שבאתי להגיד, שזה אופציה, זה קיים. טוב, אולי אנחנו צריכים לפעמים להיות במקום כזה, אולי במקום אחר, אולי במקום השני, ואולי רבי מנחמן לא נתן פתרונות אמיתיים לנקודה הזאת. גם זה דבר שאפשר לומר, אני מוכן לומר אותו. זה לא נוסחת קסם, אבל אני אומר, זה חוויה מסוימת, אני לא יודע מה שאתה אמרת אלישים, אבל אני חושב שבאיזשהו, צריכים להבין שממקום מסוים זה מקום ממשי ואפשרי עבורנו, אז את צלילתנו לתאומות ההחלל הקודם, אנחנו נשאיר לשבוע הבא בעזרת השם, אז...
טוב, זה...